האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
טרקלין אריסון לעסקים, הפודקאסט שבית ספר אריסון למנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן.
שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של סדרת הפודקאסטים של בית ספר אריסון למנהל עסקים, טרקלין אריסון לעסקים. והפעם אני מאוד שמח לארח את רוני לאופר, בוגרת שאנחנו מאוד מאוד גאים בה, לא נסגר מתי סיימה, אבל היי רוני, מעניינים?
בסדר, כיף להיות כאן ממש.
נכון, אנחנו במקרה נתקלנו זה בזו באמצעות חבר משותף, אמיר צח, אם אתה שומע, אז תדע שכל מה שקורה עכשיו קורה בזכותך, שבכלל הייתי מרצה שלו באוניברסיטה העברית. הפודקאסט הזה זה סדרה של פודקאסטים, שאני מראיין בוגרים מוצלחים שלנו, בעיקר מתוך רצון לתת לסטודנטים קצת איזושהי הבנה והכוונה למה זה אומר ללמוד ברייכמן, ואחרי זה גם להתקדם בקריירה. כי אני חושב שלפחות מהרבה שיחות שלי עם סטודנטים, הם קצת עבודים בקטע הזה, איך אני סיימתי, ויום אחד אני מנכלית גדולה, נכון? אז בואי נדבר קצת על המסע, באמת, בואי נתחיל. למה באת ללמוד ברייכמן? שאז קראו לו הבינתחומי.
הבינתחומי, בדיוק, המרכז הבינתחומי. אני למדתי באוניברסיטת תל אביב, סמסטר אחד, משפטים, אחרי סמסטר אחד אמרתי, תודה רבה. זה לא אתם, זה אני. אני לא. הלכתי ועבדתי בחברת MyHeritage, שהיא חברת טק, ואמרתי, ובתור בוגרת 8200, ראיתי את כל החברים שלי הולכים ומקימים סטארט-אפים והופכים להיות יזמים, ואחרי שעבדתי ב-MyHeritage, אמרתי, גם אני הולכת להיות בתחום הזה. חברה שלי למדה כאן, ליאור, היא אמרה לי, תקשיבי, יש פה תוכנית בבינתחומי ליזמים. קוראים לה תוכנית זל. אני אומרת, תבואי ליום הפתוח, תתרשמי. באתי ליום הפתוח, באמת שמעתי עוד בוגר בשם רון גורה, שדיבר על הבמה, סיפר על תוכנית זל, ואמרתי, אוקיי, אני באה. לא משנה שזו תוכנית בשנה השלישית, וצריך להתקבל לזה וזה. אמרתי, אני באה.
זימנת את זה.
כן, ממש. וככה באתי ולמדתי בבינתחומי, ועשיתי התמחות במימון.
חשוב.
כן, ובשנה השלישית באמת עשיתי את תוכנית זל, תוכנית מופלאה. איפשהו בתוכנית זל, הבנתי שאני אולי יזמת, אבל אני לא פאונדרית. ויש הבדל בעיניי.
מה ההבדל? מעניין.
שפאונדר זה טייטל, ויזם זה תכונת אופי. אתה לא חייב להיות פאונדר של סטארט-אפ בשביל להיות יזם בחיים המקצועיים שלך. אתה יכול להיות יזם בתוך סטארט-אפ, אבל לא בתוך פאונדר. אתה יכול להיות יזם בארגון מאוד גדול.
זה יפה, כי את יודעת שאמרו לי פעם שאני יזם אקדמי, ואני מתחבר למה שאת אומרת.
כי זה תכונת אופי. נכון. זאת אומרת, זה היכולת לפעול באי-וודאות, יכולת להוציא לפועל דברים, זאת אומרת, זה ופאונדר זה טייטל, זה כמו CEO, זאת אומרת, זה ממש
אני הקמתי סטארט-אפ.
ג'וב טייטל, כן. אז הבנתי שאני לא פאונדרית, והתמיינתי לכל מיני בנקי השקעות.
למה בנקי השקעות? כן, התקבלת לדויטשה בנק.
כן, בדיוק.
אבל נעצור שנייה, לא טריוויאלי, נכון? כי ישראל היא מקום שבנקאות השקעות הוא מאוד מאוד, אז איך, מאיפה?
אני אגדיל ואומר שכשהתמיינתי
זה עוד יותר עולב.
לא ידעתי בכלל מה זה אומר להיות בנקאית השקעות. הציעצתי בזמנו עם אבא שלי, מה לעשות, והוא אמר לי, תקשיבי, את למדת מימון, את למדת יזמות, מעניין אותך לעשות דברים בקנה מידה גלובלי, אני אומר, לכי תהיה בנקאית השקעות. אני אומרת לו, אוקיי, שמע טוב, little did I know. אז באמת התמיינתי, הגשתי מעמדות לכל מיני בנקי השקעות, בארץ כמעט לא היו תפקידים פתוחים, וזה היה מאוד מצומצם, והתקבלתי לדויטשה בנק, לגרדג'ואט פרוגרם שלהם, שזה אומר לוקחים בוגרים של תואר ראשון ותואר שני מכל העולם, לתוכנית הכשרה של חודשיים בלונדון, שאחר כך נמשכת גם שנה איפה שאתה סטיישן.
On the job training.
בדיוק. והתקבלתי לתוכנית הזאת. המשרה שלי הייתה בפרנקפורט, זה היה תחת ה-investment banking, corporate banking coverage קוראו לזה, ואני מצטערת שאני מדברת באנגלית, פשוט אלה הטייטלים. כיסיתי
הכל באנגלית, אני מניח.
הכל באנגלית. כיסיתי תאגידים ישראליים, מבחינת בנקאות תאגידית, אבל מפרנקפורט. אחר כך עברתי ללונדון, עברתי לדסק אחר בכלל, בתוך דויטשה בנק.
אני לא בטוח שכל רוב המאזינים שלנו יודעים, מה זה אומר בנקאות תאגידית?
כל האספקטים של בנקאות שתאגיד צריך בשביל לפעול ביום-יום. זה קווי אשראי, זה חשיפות למטבע חוץ, זה הלוואות, זה כל מיני guarantees ו-letter of credit, זאת אומרת, כל מיני מכשירים פיננסיים, פתיחת חשבונות, גידורים למיניהם.
והכל גלובלי, רב מטבעי.
הכל גלובלי, כן. זאת אומרת, זה לחברות שיש להן פעילות בשלל ארצות, שצריכות בעצם לפעול בצורה חלקה. ואז עברתי לדסק אחר בתוך דויטשה בנק, שהוא היה יותר structured finance ו-derivatives, מימון מורכב ונגזרות. שם עשינו פרויקטים של, נגיד, פולין רוצה לסלול עכשיו כביש ראשי, היא צריכה הלוואה של מיליארד יורו כדי לממן את זה, והבנק לא רוצה לתת מיליארד יורו, ככה.
כן.
אז הוא אומר, טוב, ננפיק לך אג"ח ב-300 מיליון יורו. ניקח לך הלוואה שנאגח אותה עם סוכנות האשראי של המדינה, שתבטח אותה בעוד 500 מיליון. את ה-200 הנוספים בכלל ניתן הלוואה לפולין, שהיא תיתן את עשינו, בנינו בעצם מימונים.
שזה בעצם להפחית סיכונים גם.
בהחלט, ובנוסף לזה גם אמרנו, ולא רק שאנחנו עושים את ההלוואה, אנחנו גם ניכנס איתך לעסקת גידור מטבע. כי אני אתן לך מיליארד יורו, אבל את הנהגים שיסעו על הכביש הזה, את תגבי זלוטי.
נכון.
ומה אם יהיה פיחות מאוד גדול ולא תצליחי להחזיר...
תראו מה קורה היום שקל דולר.
בדיוק. מה אם פתאום לא תצליחי להחזיר את ההלוואה? אז את גם תיכנסי איתי למה שנקרא סוואפ. קרוס קורנסי סוואפ של 30 שנה. זה לא תיורו. אז את זה גם עשינו, זאת אומרת, כאילו זה היה...
וואו.
וואו. ואחרי כמה שנים שם אמרתי, טוב, אני רוצה לחזור להיות מגניבה. אני רוצה לחזור לטק, אני רוצה לחזור להיות בסטארט-אפים, בהייטק הישראלי. אז חזרתי לארץ והצטרפתי לחברה בשם לייטריקס. ששיות בירושלים.
כן, ב...
בגבעת רם.
נכון, בקמפוס בגבעת רם.
נכון. וזה היה שנים מטורפות.
מה לייטריקס עושה? הם עשו שם איזה פיבוט מטורף.
כן. כשאני הסתרפתי, לייטריקס הייתה, תמיד התשתית של לייטריקס הייתה מאוד מאוד טכנית. זאת אומרת, היא התבססה על מחקר, על...
כן, זה בוגרי עברית.
ניורו נטוורק, ש... בדיוק, הפאונדרים, הם אנשים סופר חכמים. הם עשו אפליקציות, בסוף, התוצר הסופי היה אפליקציות B2C, זאת אומרת, Business to Consumer, אפליקציות שאתה יכול להוריד בטלפון שלך, לעריכת תמונות וסרטונים. לייטריקס היום, זה לא לייטריקס שאני הצטרפתי לה.
כי זה היה יוסף ב...
היא הפכה להיות חברת מודל, היא עברה שינוי מטורף.
וואו.
מטורף.
והיית בזמן השינוי?
לא, זה לא, אני לא הייתי שם, אני ממש יצאתי לחופשת לידה, כשלדעתי שחררו את ChatGPT 3, או אפילו לפני זה, זאת אומרת, זה רק היה בהתחלה, אבל אני אומר לזכות הפאונדרים של לייטריקס שהם זיהו מהר מאוד
לאן זה הולך.
לאן זה הולך.
ואז שינו את החברה.
כן, אבל אני לא הייתי חלק מזה, לא הייתי שם, לא יכולה לקחת אפילו גרגר של קרדיט על מה שקורה שם.
תגידי רגע, הרבה פעמים במסלול טיפיקלי של בוגר מנהל עסקים, אז הסיפור שאני שומע, סיימתי תואר ראשון, עבדתי קצת, עשיתי זל, זה באמת אנחנו... למי שלא מכיר, זל, תוכנית שפתוחה לכל בתי הספר באוניברסיטה, ובאמת מציעה חוויה יזמית יוצאת דופן, אבל לנבחרים המצטיינים שמתקבלים, זה 20 ומשהו כל שנה, אם אני זוכר טוב, אבל חוויה מאוד מאוד מומלצת, אבל אני הרבה שומע, פעמים שומע אחרי זה, ואז עשיתי MBA. את זה אין בסיפור שלך.
נכון. כי מה שקרה אצלי, הרבה פעמים, כדי ללכת לבנקאות השקעות, אתה עושה MBA, ואז אתה הולך לעשות בנקאות השקעות, או ייעוץ, זאת אומרת,
כן,
מתוך ה-MBA.
כן, לפני שני פודקאסטים היה פה עומר ציגלר, שהוא גם היה בגולדמן וזה, מכירה?
לא,
כן,
האמת שלא.
זה הוא בוגר שלנו, ו...
אוקיי.
אין הרבה בנקאי השקעות.
בארץ בכלל אין הרבה, כן. זה מילים מאוד קטן.
כן, אוקיי.
ברגע שעשיתי, נכנסתי באמת לעולם הזה של בנקאות השקעות, והייתי שם כמה שנים, ומשם הגעתי ללייטריקס, וגם הגעתי לארקס בדרך מאוד לא קונבנציונלית.
באיזה תפקיד?
נכנסתי כדירקטור of business development. בסוף הייתי VP business development ו-corporate development. זאת אומרת, גם M&A's וכאלה.
ומה זה בדרך לא קונבנציונלית?
בדרך לא קונבנציונלית, זאת אומרת, המשרה שהייתה שם, זה הייתה כי אחד הפאונדרים, באמת, אחד הקו-פאונדרים הקים קרן בשלו, ונוצר איזשהו vacancy. ואני ידעתי על זה מחבר משותף. זאת אומרת, דיברתי עם חבר, אמרתי לו, תקשיב, אני חושבת לעזוב את הבנקאות, אני רוצה לחזור לטק, אבל אני לא רוצה את אחת החברות הגדולות, לא גוגל, לא פייסבוק. אני סיימתי עם תאגידים גדולים. אמרה.
תכף.
בדיוק,
זה אקדח שמונח על ה...
בדיוק. אמרה, אני סיימתי, עוד אמרתי, אני גם לא רוצה יותר בנקאות. אני לא אעבוד בבנק יותר. אני רוצה מקום עם תחושה של סכין בין השיניים, אני רוצה מוצר שאני אוהבת. היה לי רשימת מקולת. אותו חבר, ארבל זינגר, אמר לי, תני לי לחשוב, לא יודע. ואז אמר לי, תקשיב, יש חברה לייטריקס. מה שכן, הם בירושלים. הוא אומר לי, מצד שני, את גרה כרגע בלונדון, אז לא יודע מה זה משנה. בואי דברי איתם ותראי. ובאמת התחלנו כזה תהליך דייטינג מאוד ארוך, שבסופו באמת אני החלטתי שאני בכלל חוזרת לארץ, ולייטריקס החליטו שהם רוצים ככה to onboard me. והייתי שם כמעט 4 שנים.
יפה.
כן.
ואחרי?
אחרי זה, בגלל שהתפקיד האחרון שעשיתי בלייטריקס היה קשור ל-M&A's, הבנתי שאני מאוד נהנית לעבוד עם סטארט-אפים. זאת אומרת, בקפסיטי בלייטריקס דיברתי עם סטארט-אפים מתוך רצון לרכוש אותם. אבל הבנתי שאני מאוד אוהבת לעבוד עם סטארט-אפים, אני מאוד אוהבת לעבוד עם פאונדרים, אני אוהבת לחשוב על הזדמנויות שיכולות לקרות. אז אמרתי, אוקיי, אז אולי אני אלך באמת לעולמות של VC, של Venture Capital, זאת אומרת, קרנות הון סיכון שמשקיעות בסטארט-אפים. התגלגלתי ללמד, שזה היה הקרן שעבדתי בה יחד עם אמיר צח. הייתי שם שנה. ואחרי שנה בלמד, הגעתי לסיטי, סיטי בנק. לא אעבוד יותר בבנקים, קאטלה עובדת בסיטי בנק. ובסיטי מה שאני עושה היום זה, לסיטי יש את סיטי ונצ'רס, שזה הזרוע ההשקעות האסטרטגית של סיטי.
זה corporate venture capital?
בדיוק, corporate venture capital, CVC. מה זה אומר? אנחנו משקיעים בסטארט-אפים שיש להם קשר אסטרטגי לפעילות של הבנק. אנחנו מחפשים סטארט-אפים שיכולים להפוך את הבנק ליותר טוב.
פינטק, קריפטו, I don't know.
אז זהו, שזה מה שחושבים. שאוקיי, okay. את בבנק, את בטח מחפשת קריפטו. אבל לסיטי יש 40,000 מפתחים. אז כל חברות שקשורות לדאב-אופס, וקלאוד אינפרסטרקטור, ו-AI cost reductions, וסייבר, הכל רלוונטי. יש לנו 400,000 עובדים. אנחנו חשופים לאין ספור דברים. אז כל מה שיכול להפוך את הבנק ליותר טוב, מהיר יותר, בטוח יותר, לתת חוויה יותר טובה לבנקאים שלנו וללקוחות שלנו, רלוונטי.
ואז זה אומר גם שאין, נגיד, קרנות הרבה פעמים מתמחות בסטייג', כן, סיד, early stage, בלה בלה, עושים הכל מהכל?
אז אנחנו משקיעים לרוב. אני אומרת לרוב כי בישראל יש כל מיני סקטורים, נגיד סייבר, שסבבים לא חלים עליהם. הקטגוריות של סבב סיד ו-A זה לא בדיוק מה שקורה נכון. בעולם. אתה כן. רואה פה גם A של 70 מיליון דולר. נכון. זאת אומרת, זה לא ממש נכנס בקוקי קאטר וזה. אבל בגדול, סיטי ונצ'רס משקיעה בסבבי A ומעלה. מהסיבה הפשוטה, שלרוב אנחנו גם הופכים להיות לקוח. אנחנו לא רק משקיעים כדי להשיא תשואה, כאילו שהערך של הפורטפוליו שלנו יגדל וכו. אנחנו משקיעים כדי שנוכל להשתמש, ולרוב, אם זה פאונדרית ופאונדרית ומצגת, בשלב הפרי-סיד וסיד, עוד אין מוצר, ואני לא יכולה להטמיע. אז אנחנו בוחרים להשתתף בסבבים קצת יותר מאוחרים, כדי שהסבירות להטמעה תהיה יותר גבוהה.
והצלחה זה בעצם הטמעה שמשהו בסיטי בנק, לא מכירה ולא חברה עצמאית.
אז אנחנו נמדדים בסיטי ונצ'רס בדיוק על שני צירים. הראשון, בסופו של דבר אנחנו רוצים להשקיע בחברות מוצלחות, שיגדילו את הערך, את הוולואציה שלהן, וימכרו או ינפיקו או כן הלאה. אבל אנחנו גם נמדדים בדיוק על זה, על קומרשליזיישן, על ההטמעה בתוך סיטי. האם סיטי משתמשת במוצר הזה?
אמרת לי איזה משפט שלא אכלתי שלא לחשוב עליו, שיש לנו כמה, 40,000 מתכנתים?
נכון,
היה?
כן.
אנחנו בעידן AI, איך זה משנה את זה? רק דיברנו על איך הוא שינה את לייטריקס.
נכון. AI משנה הכל. אגב, גם את עולמות ה-VC.
אז זה השאלה הבאה.
אוקיי, אז AI משנה הכל. אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה שהיא לא פחותה בעיניי מהמהפכה התעשייתית. בניגוד לאנשים שחושבים שה-AI הולך להחליף את כולנו, ושאנחנו עומדים בפני סספוקוליפס, כאילו אפוקוליפסת הסס, אני לא חושבת שזה יחליף את כולנו, או לפחות לא כל כך מהר. אני כן חושבת שהרבה חברות יצטרכו לעשות אדפטציה. הרבה אנשים יצטרכו לעשות אדפטציה, ובהחלט אנחנו רואים שיש ירידה בגיוסים, ויש יעילות הרבה יותר גבוהה של כוח האדם הנתון. פחות משרות נפתחות, חברות מגייסות פחות, כי מכל עובד ניתן להוציא הרבה יותר.
ראינו בימים האחרונים את האינטואיט.
פיתורים, בהחלט. זה מצחיק, כי אמנם יש השפעה חיובית, אני אומרת, על ה-P&L, על ה-Profit and Loss של החברה, כי מגייסים פחות, אז פחות כסף יוצא על תשלום משכורות, אבל גם התשלום על ה-Infrastructure של AI גדל אקספוננציאלית. זאת אומרת, בסוף החברה לא חוסכת כסף בזה שהיא מגייסת פחות.
היא משנה את המקום שמוצאים.
היא האלוקציה של הכסף זזה קצת.
לגמרי.
אז כן, אז AI משפיע על הכל. וגם עלינו.
אז מעניין אותי באמת, אני מודה שאני לא מסודר לי טוב עוד בראש, איך עולם הוויסי משתנה כתוצאה מה-AI, לא יודע אם למישהו מסודר. אתם חיה מאוד ספציפית של VC, CVC, אבל זה עדיין, הרי פעם, זאת אומרת, אני אגיד העולם הישן, אז היית, יש, אני יודע מה, הפאונדינג טים, שהרבה מההשקעה היה אומר, אוקיי, ככה וככה מתכנתים, אני צריך כדי לגדול את תה, 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 תה. היום אנחנו רואים יותר ויותר מקרים של one man startup, ודברים כאלה.
סולו פנור לגמרי.
יפה, לא, אני לא, את מלמדת אותי מושגים פה שאני לא מכיר.
גם למדתי את זה בזל.
סולו פנור כבר
סולו פנור, בטח. המילה אגב הכי שנועה עליי היא אנטרפנור ואנטרפנורשיפ, כי תמיד הייתי צריכה לכתוב את זה באנגלית וזה.
זה בלתי אפשרי. כן, כן, אני לימדתי את עצמי לכתוב את זה, אבל זה מורכב.
ברור, אנטרפנור, בטח, בסדר.
אבל אז איך אתה, כאילו, באמת, איך אתה בא ל... איך אתה מעריך שווי של סטארט-אפים? מה אתה עושה? אתה גם כקרן. אולי אצלכם זה קצת אחר, כי בטח הקרן זה משהו שסיטי מפרישה, נכון?
נכון, זה מהפי-אנל.
אבל עדיין, זה כאילו פתאום הכל משתנה, כאילו, איך יודעים?
אז הכל משתנה.
כן, אז
אנחנו מתקנים
את הטעויות תוך כדי נגינה.
קרנות טובות יודעות לפעול בוודאות. בסופו של דבר, אני חושבת שזה גם מה שמבדיל קרנות מ-AI. אני אתחיל להגיד על קרן, אוקיי? נכון, AI יכול לנתח את השוק, והוא יכול לעשות ניתוח מתחרים, והוא יכול לקחת הרבה מעבודה אנליטית. של קרן הון סיכון, בניתוח דוחות וניתוח הלקוחות והתפלגות וכו וכו וכו. אבל לקרנות טובות יש ערך מוסף על AI, שהוא קודם כל נטוורק, להגיע ליזמים. הדבר השני הוא לעזור ליזמים אחרי ההשקעה, לפתוח להם דלתות, להכיר להם את ה-CISO הרלוונטי, להכיר להם את ה-CIO של הבנק הרלוונטי, ואת זה AI לא יכול לעשות היום. כל מה שאני אומרת עכשיו זה במאמר מוסגר, יכול להיות שעוד שנה אתה ואני נקשיב לפודקאסט הזה, ונגיד, בסדר. אבל קרן טובה היום היא, גם יש לה את הנטרוק ואת האקסס ליזמים, גם יודעת לעזור אחר כך לסטארט-אפ להצליח, יודעת לנווט במשברים. מה קורה? לא הגעתם לתחזיות, לא הצלחנו להגיע לשוק הזה, אוקיי?
מלחמה.
נגיד, מלחמה, עניינים, מילואים. גם לייצר מומנטום סביב הסיפור. חלק מהתפקיד של קרן הוא באמת לעזור בסופו של דבר, לייצר את המומנטום ואת ההייפ סביב הסיפור של החברה, להביא קרנות נוספות, להצטרף אליה במסע הזה, כי תמיד צריך לגייס כסף. את זה AI עדיין לא יודע לעשות. אז אני חושבת ש-AI, ספציפית בעולמות שלנו של VCs, הוא בהחלט משנה את הכללים,
ויהיה ברור מאוד... הוא לא הופך אותם 180 מעלות.
בדיוק, ויהיה ברור מאוד ההבדל בין קרנות טובות לקרנות בינוניות. כי... כבר הסיפור האנליטי, הוא יהפוך להיות משני. מה קורה בחברות סטארט-אפ? אותו דבר. אתה מבין שהיום, נגיד אני מסתכלת על גיוסים שהיו לאחרונה, המגה ראונדס המאוד גדולים, היו בתחום נגיד ה-AI, היו על חברות תשתית.
נכון.
לא על האפליקיישן לייר. כי אתה בתור משקיע אומר, זה מהר מאוד יהפוך להיות קומודיטי.
בדיוק.
אתה מפחד, אתה אומר, שנייה, אוקיי, סבבה, אז היום החברה הזאת מציעה פתרון לעסקים קטנים, לא whatever.
אחר גוגל יוציאו פיצ'ר.
עוד יומיים. עוד יומיים, הסוכן יכתוב בעצמו את הקוד בשלום.
כן.
אז הרבה דגש הופך באמת, לאו דווקא, אם אני מסתכלת על חברות, זה פחות על איזה מפתחים טובים, אני לא מדברת על החברות שעושות את ה-labs ואת ה-infrastructure וכל הדברים האלה, שמגייסות בשווים של 30 מיליארד. אני מסתכלת על חברות פה, אוקיי? אתה שם יותר דגש על האם הם יוכלו לעשות go-to-market. האם הם יודעים לעשות execution טוב. האם החברה הזאת פותרת בעיה אמיתית לטווח ארוך. שזה לא כל כך שונה ממה שהסתכלת על זה לפני.
כן.
עכשיו פשוט באמת הביקורתיות, אני חושבת, היא הרבה יותר גדולה סביב האם AI יחליף את זה תוך חודש או לא. כשאני בוחנת חברה, אני מנסה להבין, האם יש כאן משהו...
זו השאלה הגדולה.
האם יש פה איזשהו מוט, האם יש כאן משהו שה-AI לא יצליח להחליף?
נכון, אני מסכים שזו שאלה מאוד מרכזית, כן. אז זה גם נשמע לי קצת, אם תמיד אמרנו שאנחנו, אני חושב שאמרנו, שאנחנו מאמרים על הרוכב ולאו דווקא על הסוס, כלומר, היזם הוא החשוב, אז זה מתעצם. כי...
לגמרי.
כי אתה, כאילו, הנה, אני חושב שהדוגמה של אייטריקס שדיברנו עליה קודם, היא דוגמה יפה. חוו איזה דיסרפשן אחרי שכבר היו עמוק בתוך איזה ביזנס, אבל כן ידעו להבין את זה, אוקיי. אני חושב ש... איך קוראים להם? AI21 של שעשוע?
AI21 Labs.
Labs, כן. הם, לא יודע לאן הם יגיעו עם זה, אבל הם, מנס... הם גם מבינים שהם
כן,
חטפו...
כן, אני לא יודעת, כן. האמת, אני לא...
אבל אתה רואה הרבה פעמים שפאונדרים חזקים, הם יודעים לצפות את המגמה.
תראה את מנדי.
כן, אני חייב להגיד, תראי, אני אדבוקט...
מנדי לפני הריבון, לא בריבון האחרון, הריבון לפני זה.
זוועת עולם.
נשחטו על כלום. כן. מה זה, אתה יודע מה, לא על כלום, לא זה, אבל נשחטו. ובגלל שהצוות שלהם הוא טופ.
כן.
הם הוציאו לפה המון דברים, ובדוחות האחרונים, נכון, עוד יש להן לעלות. אז צניחה.
כן.
אבל השוק זיהה את זה.
נכון.
השוק זיהה את זה שבראש החברה עומדים אנשים שנכנסים לסערה הזאת.
כן. בוויקס זה עוד לא. נכון, אבל גם יכול להיות שזה ישתנה, כי הם עשו צעדים, קנו את Base44, וזה, אני, יש לי אפילו היכרות אינטימית שם, שהייתי שותף בכתיבת קייס נורא מעניין, שאנחנו נלמד החל משנה הבאה כאן בבית ספר על Wix, בדיוק באינטרסקשן של AI, אז אין לי ספק שהם מבינים מה קורה, ונוקטים הרבה מאוד צעדים. אני חושב שמה שאנחנו לא יודעים, ואף אחד לא יודע, זה כאילו, בדיוק איזה צעד, ואם זה יעזור או לא, כי... אתה אומר, אוקיי, Base44, כשאתה קצת מנתח מה קורה בוויקס, אוקיי, זה עוד לא הביא את ההכנסות שציפו אותו, הוא לא יביא ברבעון הבא. הרי השוק אין לו סבלנות, ואין לו סלחנות, אנחנו מכירים את זה.
כן.
מעניין.
נכון.
וואי, כן, אז אנחנו...
תקופה מעניינת. תקופה, נכון? אני באמת חושבת שאנחנו נמצאים בתקופה, לא הרבה יוצא לך להיות בלייב.
בעין הסערה.
בעין הסערה.
כן. וזה עין הסערה יותר גדול מ... אני בטח זוכרת מהפכת האינטרנט, אבל זה יותר...
אני חושבת שיותר.
יותר סיגניפיקנטי, כן. זה ממש לשנות הכל. אנשים לא חושבים על זה, אבל בעצם המהפכה התעשייתית, היא קצת עושים לה דאונפליי, אבל תחשבו על העולם שהמציאו טלפון וחשמל. הרי זה... ביחס לעולם זה מטורף. ואנחנו בסדרי הגודל האלה של...
אני חושבת שם,
הכל משתנה. והאינטרנט שיפר מאוד, והחיים שלנו נורא אחרים.
וחיבר, ואפשר תקשורת.
מיליון, כן. אבל AI יותר מז'ורי.
הקפיצות ש-AI מאפשר לך, האינטרוולים, סליחה, בין ההתקדמות שלו, בקצב ההתקדמות שלו, זה הדבר המטורף.
נכון.
שאתה מסתכל אחורה.
איפה היה לפני שנתיים, כן.
איפה היינו לפני אפילו שנה.
נכון.
גם ב-AI, אתה עובר מ-Generative AI, שבו אתה באמת שואל את הצ'אט שאלות, ל-Agentic AI. זאת אומרת, זה כבר לא אתה שואל נכון, ומישהו עונה לך.
סוכנים כבר
לא,
עובדים.
לא, זה מישהו עושה דברים כן, עבורך, אתה אפילו לא צריך לשאול.
כן.
שזה וואו. באמת, אתה יודע, כן. זה כזה...
כן, האמת היא שזה נחמד. אני, דרך אגב, אתגרים עצומים לאקדמיה, בעצם למי לא?
בדיוק, למי לא?
למי לא, כן. אבל אני חושב שלא יודע אם יש לי מסר לסטודנטים פה, תאמצו את זה, אל תפחדו את זה, תתנסו, תטעו, תתעסקו, אני ממש מתנגד לכל אמירה של אסור לעשות עבודות עם AI, אבל תעשו, כאילו תפכו את זה למכפיל כוח ולא ל... אל תשתמשו בזה כמו מטומטמים, כי גם את זה רואים, כן?
כל עוד חושבים, ברצינות, תחשבו.
נכון, ממש.
תחשבו.
תפעילו שיקול דעת, כן.
בדיוק.
ממש, exercise discretion, כן.
אתה יודע על מה רצינו לדבר עכשיו, נזכרתי, על נשים.
סופר חשוב.
על נשים.
נכון. ואני חושב שדיברנו כאילו, המאזינים לא יודעים שאנחנו כבר היינו צריכים לעשות את הפודקאסט הזה, ולא הסתייע בכל מיני סיבות.
זה נכון.
אבל אנחנו בכל זאת הנה פה, ואפילו מגיעים לקראת סיכום, אבל סופר חשוב. אני חושב שהשיחה הייתה משהו שמאוד מטריד אותי, ואני מנסה לטפל בו. המון נשים מוכשרות שאתה רואה בבית ספר, בנות מוכשרות, סטודנטיות, מעט מאוד מהן מגיעות לעולמות הפייננס או VC וכו. למה ומה אפשר לעשות לשפר את זה?
למה זה...
וואו, נלך אחורה.
וואו, למה כן. זה, אתה יודע, זה הולך אחורה לאן ידעו נשים ומה נשים אמרו, היו אמורות לעשות,
אבל
ומה
26.
היה תפקיד שלהם בחברה. לגמרי. תראה, אני אימא לילדה בת... 3.5. יש לי גם בן, ויש לי גם בת בתוך הבטן. אנחנו עוד חודשיים נוציא עוד בת לעולם הזה. ואני רואה גם בתור אימא, אתה הולך לחנות צעצועים, יש סקטור לבנות, שיש בו בובות ועגלות ומטבח.
הסללה.
והסקטור של הבנים זה כל מיני מבחנות ומדעים וטרקטורים וחון. והכל של הבנות ורוד ושל הבנים כחול, מה? למה? וזה מתחיל שם, בזה שבנות מוסללות לתפקידים מסוימים, אפילו בשנת 2026.
כן.
ובנים לתחומים אחרים.
אז זה צד זהב לסטודנטיות.
אני מאוד מאמינה, ושוב, אני לא מדברת על comfort zone, על המונח comfort zone. אני מדברת על comfort, שכשנוח לך איפשהו, אתה צריך להבין מה נוח לך ומה אתה טוב ובמה כיף לך. וללכת על זה.
ככלל בחיים.
ככלל. ואם את רואה, שאולי הרבה אמרו לך שאת טובה בסופט סקילס, ואת מאוד בן אדם שיכול לעסוק בטיפול, או שאת יותר כזה בפרסום, לא יודעת, אני לא יודעת, כל מיני מקצועות שאני רואה בהייטק הרבה יותר נשים מגברים, אבל את אוהבת אקסלים, או את היית בין הראשונים שהתמת את קלוד קוד, אוקיי? ואת נהנית להיות בחדר סגור עם קלוד קוד. או שאת אוהבת משוואות ללא פתרון. ואת אוהבת מספרים. אז עזבי מה אמרו לך, או במה שאמרו לך שאת טובה. לכי על זה. Do it.
לכנה בעקבות הלב שלכן.
נכון.
תאמצו טכנולוגיה, תאמצו מספרים, אתם אוהבות את זה. דבר סופר מעניין שאנחנו עושים, ואני מזמין סטודנטיות להירשם בשנה הבאה, תוכנית שנקראת עושות שוק, זה תוכנית מיוחדת לסטודנטיות, שרוצות להשתלב בשוק ההון. בדיוק מהמקום הזה, שאנחנו רוצים לעודד אותם יחד עם IBI.
מדהים.
אנחנו נזמין אותך כמרצה. לא, כי זה באמת, זה הכל מרצות שהן בוגרות שלנו, שהן בכל התעשייה, לא רק מהרבה חברות, אבל אני חושב שזה סופר חשוב. אני נורא נהנית, תודה רבה.
ממש.
ממש מדהים.